כל חי אונליין 93fm.co.il.
המחוזי בתל אביב ג'ורג' קרא. הם יחליפו את ארבעת השופטים היוצאים, הנשיאה נאור, סגנה רובינשטיין, השופטים ג'וברן וזילברטל. כמו כן, הוועדה החליטה למנות את פרופסור דוד אן לשופט מחוזי. סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס גינה הערב את השחטת הקברים בבית הקברות היהודי במיזורי, ואמר כי מדובר במעשה נפשע. בהודעה שפרסם נאמר, אנחנו מגנים את המעשה הוונדליסטי הזה ואת מי שביצע אותו. גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ גינה אתמול את המעשה ואמר, האנטישמיות היא דבר נורא, זה הולך להיפסק וזה חייב להיפסק. ראש הממשלה נתניהו התייחס ערב לדבריו של הנשיא האמריקני ואמר, זה מאוד חשוב שדונלד טראמפ, הנשיא של ארצות הברית, נקט עמדה תקיפה נגד האנטישמיות. חשוב שכולנו נמשיך לגנות ולפעול נגד האנטישמיות בשנים הבאות. אלו ידיעות שריכז כתבנו שלמה ריזל. יושב ראש האופוזיציה יצחק הרצוג התייחס להדלפות מחקירת המשטרה באירוע דריסת השוטר ארז לוי בכפר ומלחירן בחודש שעבר, באירוע שבו נורה הדורס הבדוי על ידי השוטרים. לדברי הרצוג, אמון הציבור בשר לביטחון הפנים במשטרה ובעומדים בראשה עומדים בצומת דרכים קריטית, במידה והסתבר שהודעות הממונים היו מוטות ובלתי מבוססות, וחלילה יותר מכך, עליהם לכנס מסיבת עיתונאים ולהתנצל על הפגיעה הקשה במשפחה ובאזרחי המדינה הבדואים. שגרירת ארצות הברית לאום ניקי היילי נועדה עם משפחת גולדין, שגופת בנם הדר, השם יקום דמו, מוחזקת בידי חמאס בעזה. המשפחה ביקשה מהשגרירה את סיועה במאמצים להשבת גופת בנם ואת גופתו של החייל אורון שאול, השם יקום דמו, שמוחזקת אף היא בעזה. בעלי הקרקעות הפלסטינים שעל אדמותיהם נבנו תשעת הבתים המיועדים להריסה ביישוב עופרה שבבנימין, הודיעו לבגץ כי הם מתנגדים לבקשה לאטום את הבתים במקום להרוס אותם. קתרין גריזה, המכהנת כראשת הסגל של מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת מרין לפן, נחקרה היום בחשד לשימוש לרעה בכספי האיחוד האירופי לטובת עוזרים פרלמנטריים. מזכיר המדינה של ארצות הברית טקס טילסון והמזכיר לביטחון המולדת ג'ון קלי יצאו מחר למקסיקו על רקע המתיחות בין המדינות לאור מדיניות ההגירה החדשה שפרסם אתמול הנשיא טראמפ. על פיה יגורשו מהגרים בלתי חוקיים באופן מיידי למולדתם. האישים האמריקנים ייפגשו עם הנשיא המקסיקני. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סאנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סאנו K600. כשר לפסח.
מחר תחול עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים. ביום שישי התחממות קלה נוספת. בשבת עלייה נוספת בטמפרטורות הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. וביום ראשון הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה גם כן.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סאנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סאנו K600. כשר לפסח.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים ולמי שאיתנו באולפן, מנדי אור ודוד זרובבל. היום נעסוק בנושא האחריות במערכות הנישואים. בני אדם בהרבה מאוד מקרים מרגישים מאוד חכמים בעיני עצמם, כשהם אומרים אני יודע מה הבעיה של אשתי, אני יודעת מה הבעיה של בעלי, היא עם יותר מדי רגשות, הוא קר מדי, אדיש מדי, הוא גדל בבית בלי חום ואהבה, היא גדלה בבית שפינקו אותה יותר מדי. בני הזוג מרגישים חכמים בעיני עצמם, שהם יודעים להגדיר מה שורש הבעיה, והם ממשיכים להיות בעיניהם חכמים מאוד, כשהם גם אומרים את זה לצד השני, כאילו שאם הצד השני ישמע כמה אני רע, כמה אני שלילי, כמה גדלתי בבית מפנק, או כמה לא קיבלתי חום ואהבה בילדות, אז אני אומר לצד השני, תודה רבה על העצה החכמה או התבונה החשובה, וכעת אני גם אעשה שינוי. כמה זוגות יכולים לספר שבאמת בגלל שהם אמרו את הביקורת הזו לצד השני, הצד השני באמת הבין, שמע, הפנים ושינה משהו בחיים בעקבות הביקורת? אמנם זה נכון שאני אומר לעצמי, אני לעצמי אומר שאני לא מבין למה אשתי לא מבינה, או אני אומרת לעצמי על בעלי, אני לא מבינה למה בעלי לא מבין. הרי אני אדם אמיתי כל כך, ואם היא הייתה אומרת לי איזושהי ביקורת, בוודאי שהייתי מקשיב והייתי גם משתנה. זו אשליה. ודאי שהאישה ביקשה עם בעלה, אבל כל פעם שהיא ביקשה, הבעל אמר, אין לי בעיה להשתנות, אבל תאמרי דברים אמיתיים, תאמרי דברים רלוונטיים. כך הוא מגמד מה שהיא מבקשת. אם נסכם, לנסות לגעת בשורשי הדברים, זה נשמע עמוק, מרתק, חכם, אבל התוצאה היא לא תמיד יעילה. למה? בהרבה מקרים, ביחסים בין אדם לחברו, ביחסי משפחה ובנישואים בפרט, הבעיה היא לא תמיד השורש, אלא איך מסתדרים עם הבעיה, איך מנהלים מערכת יחסים עם המשפחה. חוסר התחושה הטובה בנישואים זה לא בגלל הבעיה, כמו שזה בגלל הדרך הלא נכונה שבעזרתה מנסים בני הזוג לפתור את הבעיה. לדוגמה, האישה אומרת על בעלה שהוא קר ואדיש, ולכן היא יותר ויותר מאשימה אותו שהוא קר. והיא תוסיף ותאמר, הוא בכזה בית גדל, וכך זה יעבור לילדים שלנו. והוא יותר שותק, בגלל שהוא לא רוצה להחמיר את המצב. אבל השתיקה שלו זו שתיקה שמבטאת יותר אדישות, שיותר מכעיסה את הצד השני, את האישה. כל אחד מהשניים מנסה לפתור את הבעיה בעזרת בעיה אחרת. הפתרון שלהם, הדרך שלהם להגיע לידי חיים משותפים, הפתרון שלהם הופך להיות הבעיה שלהם. כלומר, יש ביניהם הבדלי אופי. זה כן. אבל מה שחשוב זה איך פותרים את בעיית הבדלי האופי בנישואים. אמנם שהבדלי האופי יכולים להיות תחילת הבעיה, אבל לאחר מכן הם פותרים את הבדלי האופי בעזרת דרכי פתרון לא יעילות. דרך הפתרון שהאישה מצאה הייתה להאשים ולהתלונן עוד ועוד, כאילו שיבוא הרגע שבעלה יאמר לה, צודקת, אני עושה שינוי. דרך הפתרון שלא היה לשתוק ולהסתגר, כאילו שזה ירגיע את הרוחות, אבל זה מעורר את חמתה יותר. האישה האמינה שאת הבעיה הזו של שתיקת בעלה פותרים בעזרת עוד ועוד תלונות. גם אם נאמר ששורש שתיקת בעלה נובע מדברים בילדות, משפחת המוצא, זה לא משנה כל כך, כי לא זו תהיה הדרך לפתור את הבעיה. להאשים, לנסות להוכיח, לנסות לשכנע שוב ושוב. ומצד הבעל, גם אם הוא חושב ששורש הבעיה אלה הן האשמות של אשתו, הפתרון הוא לא השתיקה שמעוררת יותר ויותר כעס. אולי הפתרונות שלהם להאשים או לשתוק יכולים להיות יעילים בהרבה מערכות יחסים אחרות, אבל לא בקשר הזה. ובדרך כלל מה שעושים בני האדם במקרה הזה, לא רק שהם לא מוותרים על הדרך הלא יעילה, הפוך, הם לוחצים לחיצה חזקה יותר על דוושת הגז כשהמכונית שקועה בבוץ. הם לוחצים יותר ויותר על אותה דרך פתרון לא יעילה ולא מקדמת. ועד רבה, זה גורם יותר ויותר בעיה. לדוגמה, הורה שהוא מכריח את הילדים שלו, תחלק את מה שיש לך, אל תהיה רכושני, תיתן ממה שיש לך גם לאחרים. והוא כועס על הילד, והילד לא בגיל להבין את נושא החסד והנתינה. היות שהילד מפנים ששום דבר לא שלי, הילד הזה יהפוך להיות רכושני, חמדן, מה שיגרום להורה להיות יותר ויותר ההורה שדורש, תתחלק, תיתן לאחרים, אל תשמור רק לעצמך. או דוגמה אחרת של בעל שלא חושף את הרגשות שלו. הוא מעדיף לדבר בשפת ההיגיון, הרציונל, כך בכל אופן הוא מגדיר את זה. זה מתסכל אותו כשאשתו היא משתמשת יותר ויותר ברגשות. הרגשנות שלה מפחידה אותו יותר ויותר, והוא הופך להיות יותר קר, יותר רדיש, והיא מרגישה שהיא חסרת אונים. היא משתמשת בדרך שלה, באופי שלה, להיות עם יותר רגשות, יותר דרמטיזציה. אין זה אומר שאין לה את התסכול שלה, אין זה אומר שאין לו את התסכול שלו. אנחנו לא שופטים את רמת הכאב שלהם, אלא את הדרך שבעזרתה הם מנסים לפתור את הבעיה. העובדה שבני הזוג בעלי אופי שונה היא לא הבעיה. אחד הוא אחראי, השני לא. האחד אסרטיבי, השני לא. אחד עם רגשות, השני פחות מביע אותם. אחד מוחצן ואחד מופנם. אחד יותר ספונטני והשני יותר מתוכנן. ההבדלים הם מובנים בתוך מערכת הנישואים. והנטייה בטעות המהירה של בני האדם היא, הם מאשימים את הצד השני. הוא עצלן, הוא לא רגיש, הוא לא אכפתי, הוא חושב רק על עצמו. ואז האדם ששומע את הביקורת, במקום להתייחס אל הביקורת בצורה עניינית, לחשוב על התפקיד שהוא ממלא בבעיה, הוא מרגיש מואשם, והוא מתחיל להסביר למה האשמה היא לא נכונה, הביקורת לא צודקת, ומאבקי הכוחות מתחילים. אני אסלן? את לא אכפתית. ובכלל, גם אם האדם המאשים, הוא מתחיל להאשים, בדרך כלל מה שקורה הוא שגם אם והיה, והנאשם יאמר, כן נכון, טעיתי, המאשים לא מוכן לחזור צעד אחד אחורה, ודווקא כשהמואשם מוכן להקשיב, המאשים ממשיך להאשים ולומר, לא, אתה לא מבין כמה זה חמור מה שעשית, אתה לא מבין כמה פגעת. הוא אומר, אני כן מבין, אם היית מבין אז לא היית עושה זה פעם שנייה. אני מבין שעשיתי את זה פעמיים, אתה סתם אומר את זה. גם כאשר המואשם עוד רוצה לחזור בו, המאשים לא מאפשר לו. הוא לא מגיע עם פתיחות לקבל איזושהי שינוי התנהגות של המואשם, ולכן הם לא מצליחים לפתור את הבעיה, או בגלל המאשים, או בגלל המואשם. ואז המאשים הוא ער רק לעובדות שמחזקות, שמהוות ראיה תומכת בתפיסה השלילית שלו את האדם האחר. הוא מתעלם מראיות, עובדות שמוכיחות את הצד השני. המוח שלו נוטה לכיוון מסוים. המוח שלו מתעלם מראיות שמוכיחות את הטוב, הצד החיובי, שיש במואשם. השינוי יתחיל כשהם יעצרו את האשמות ויפסיקו לנסות ליישם פתרונות שלא מצליחים לפתור את הבעיות בחיי הנישואים. חשוב שניקח אחריות על דרכי הפתרון הלא יעילות. בואו נשמיע לעצמנו בכל רם מהי השיטה שאנחנו רגילים בה בשביל לפתור בעיות בחיי הנישואים. כשיש לי בעיה, אני מתלונן. כשיש לי בעיה, אני מאשים. כשיש לי בעיה, אני שותק. כשיש לי בעיה, אני מתאר את המצב כאילו דרמטי יותר מדי בשביל לזעזע את הצד השני. כשהצד השני מדבר איתי, אני מרים את העיניים לשמיים, שיבין כמה הוא לא הגיוני מה שהוא אומר. כשהוא לא מתייחס אליי כראוי, אני לא אכין לו יותר את הארוחות. מהן השיטות שאנחנו משתמשים בהם כאשר אנחנו בבעיה, במערכת הנישואים ולא מצליחים לפתור אותה? האם השיטה הזו עובדת? אם כן, אולי אפשר להמשיך. אם לא, ודאי שאי אפשר להמשיך. אם הפתרונות שניסינו לשיפור חיי הנישואים נכשלו, עוד פעם ועוד פעם, אין מה לנסות פעם נוספת באותה מתכונת. ואם אנחנו משדרגים את העשייה שלנו ולוקחים אחריות על מה שעשינו, אפילו נאמר לצד השני, לבן או בת הזוג, לדוגמם, אני יודע שהזמנים, כאשר היו תלונות לגביי, שהייתי נעשה מופנם יותר, סגור יותר. עשיתי את זה כי האמנתי שכך אפשר לשפר את האווירה ואת מצב הרוח, להרגיע את הרוחות. כעת אני מבין שאולי זה אפילו יותר פגע מאשר קידם את מערכת הקשרים. לקיחת אחריות על הטעויות, על אף שהאמנו שפעלנו ממקום טוב וחיובי, אבל יכול להיות שיותר פגענו מאשר קידמנו. אמרה כזו, הצהרה כזו, פותחת פתח לדיון בונה על הדרכים החדשות ששני בני הזוג יוכלו לבחור לעצמם, כדי שיוכלו לשפר את התקשורת ביניהם, באותם זמנים שמרגישים את התסכול, את המתח, את הלחץ, את התחושה הלא נעימה. יחד עם זאת, חשוב לייחס מניעים חיוביים לפעולה של בן או בת הזוג. אם לדוגמה, כאשר היא רוצה להשיג משהו, היא שוב ושוב מאשימה. חשוב לייחס לכך מניע חיובי, על אף שלא זה מה שיפתור את הבעיה ויגרום להרגשה טובה יותר כאשר האשמה תהיה. אבל כן לייחס לכך מניע חיובי. למה? מכיוון שכך אנחנו מבינים שהיא רוצה להשיג יותר ויותר תחושת שותפות, קשר, תקשורת, חלוקת תפקידים בבית בצורה שמתאימה לשניהם. נכון שהיא משיגה את זה בדרך שלא עובדת. אבל הטעות היא בדרך, לא במניע. היא מאמינה שכך היא תוכל לשנות את המצב ולשפר את הקשר והתקשורת ביניהם. ויש עוד מספר כלים שיכולו לעזור לשני בני הזוג לצאת מהמקום הזה. נעשה עצירה קטנה, ולאחר מכן, בעזרת השם, נחזור לעסוק בנושא הזה ובנושאים הקשורים לנפש האדם. הפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il השירים שאהבנו, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
רגע, שכחת לומר מי מגיש?
לא צריך מגיש, המוזיקה הכי טובה, בלי דיבורים ובלי סיפורים. ימים שני, שלישי ורביעי, בשש בערב, כאן בקול חי.
שני שלא שלחו שלוח דנס.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואים?
ייעוץ רב-תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר.
פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
מכירת חיסול ארצית של עודפים וצוגות של רשת מחסני חשמל מתקיימת עכשיו בחנות העודפים הארצית של מחסני חשמל בראשון לציון מערב, מתחם אלקטרה, עד 70% הנחה. לדוגמה, תנור משולב עומד קונסטרוקטה ב-1490 שקלים.
טרמוגרפיה מציגה One Stop Shop. דפוס דיגיטלי מתקדם לכל מטרה, מתמחים במגוון רחב של הדפסות, חותמות, הזמנות לאירועים, כריכה, למינציה, קפסולציה, קיפול, הבלטות ולגה סלקטיבית. סטודיו מקצועי לגרפיקה, טרמוגרפיה, חתומים על איכות ומקצועיות. רחוב הירקון 29 בני ברק, ליד מ-מ-מ-מ. חייגו 03-61-88-757 03-61-88-757.
בייביז, תתחדשו! מבצע הגיס בייבי קולקשן יוצא לדרך. רוצים גם אתם לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה? קונים 3 אריזות במגוון חיתולי הגיס, מתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בביגוד לתינוק למשך שנה במתנה ברשת קדס. בכל שבוע 3 זוכים. אז למה אתם מחכים? התקשרו ל-03-373-9000. הגיס, כפוף לתקנון.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
המע"מ נעלם! בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ. עד ראש חודש אדר, בכל סניפי הרשת.
בטרקלין חשמל כהלכה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. רוצה לשאול, מה אפשר לענות לילד שמתחצף?
איך אנחנו מתייחסים לילד שמתחצף?
ברדיו?
כן, אין בעיה, אפשר לשמוע את התשובה ברדיו. השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לילד שמתחצף. קודם כל חשוב שכשהילד פונה אל ההורים בסגנון תובעני, סגנון לא נעים, התוכן המילולי של הדברים אפילו שהוא יהיה תקין, אבל הטון הוא תובעני, מזלזל, חצוף, לא צריך להתעלם מכך. אם הילד שואל איפה הבגדים שלי, אבל הוא שואל מתוך טון כעוס או בהבעת פנים שהיא זעופה, אולי אפילו הוא בכעס טורק את הדלת, אז זה סגנון שאם אנחנו נענה אליו, אפילו שהוא שאל סך הכל שאלה לגיטימית, איפה הבגדים שלי, אבל אם אנחנו נענה, אנחנו משדרים לו, אתה יכול להמשיך לדבר ככה וגם כן תקבל מה שתרצה. ולכן, הענות לבקשה, לשאלה, לציפייה, לדרישה, לתביעה של הילד היא לרעתנו. אנחנו צריכים להימנע. ואם והיה, והילד התחצף, אחרי שהוא התחצף, הוא אומר, סליחה, אני מצטער, אני לא מתכוון יותר להתחצף. הוא התחצף, והוא אמר, סליחה. ולאחר מכן הוא מבקש שנעשה מה שהוא ביקש, אבל הפעם הוא מבקש בצורה עדינה, בצורה נעימה. מה נעשה עכשיו? האם כן נתייחס או לא נתייחס? התשובה היא לא נתייחס. תשאלו, אבל הוא עשה תשובה, הוא שינה את המעשים. נכון, אבל זה מאוחר מדי. אם והיה, ואנחנו נלמד את הילד שאתה יכול להתחצף, אבל לאחר מכן לומר סליחה ואז לקבל מה שאתה רוצה, הוא לא יפנים שלהתחצף זה סגנון שפשוט לא משתמשים בו. ולכן גם אם והיה, והוא מבטיח שהוא מתכוון לשנות את המעשים, תגובות, סגנון דיבור, לא נכון להתייחס. גם אם והיה, והילד ידיבר בסגנון שהוא חצוף, בסגנון לא תקין, תמיד אפשר לומר עברה בסגנון שלא יפה לדבר ככה, לא צריך לדבר ככה, זה כן בעל משקל, יחד עם זאת, חשוב כן לדעת שלא הזמן עכשיו להגיד לו אתה לא מוסרי ואתה לא ערכי ומאיפה אתה קיבלת כאלה מילים וכדומה. אפשר לומר את השיחה הזו, אבל לא עכשיו בזמן שאנחנו כועסים, עוד 20 דקות, חצי שעה, אז יהיה נכון יותר לדבר. וכמובן שאנחנו צריכים להיות כהורים מודל לחיקוי, לסגנון דיבור מנומס, בבקשה, תודה וכדומה, ללמד את הילדים לדבר בנימוס לבני המשפחה, לאנשים שנמצאים במערכות שהם מחוץ למערכת המשפחתית, ודאי לפרגן לילד כל פעם שהוא מתנהג בצורה חיובית, לתגמל אותו, על מנת שנשמר את הסגנון היפה והנעים. שלום, ערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב.
כן, שלום, כבוד הרב. יש לו ילד, חצי שנה אחרי בר מצווה.
כן.
ואני ושתי לא רואים עין בעין, ביחס כמה לתת לילד עול. כמו, היא הולכת בקו אותה נוקשה, שהיא צריך לקבל, לעשות מבחינות מאוד מעה, וכולו כזה, ואני קצת יותר רך מהעניין הזה. ולא רואים עין בעין. אני אומר היום, זה לא כמו שלפני 50 שנה או 20 שנה. זה השאלה שלי. זה כמו... ללכת איתו בעדינות או באותה תקיפות.
הבנתי. אתה שואל האם ללכת איתו בעדינות או לתבוע ממנו מצוינות. השאלה היא שתיים. שאלה אחת שקשורה לשני בני הזוג, ושאלה שנייה שקשורה לילד עצמו. הילד עצמו... מה נראה לך שהוא מרגיש? הוא עכשיו אמרנו בן 13, נכון?
כן.
יפה. כאשר עכשיו הוא בן 13, מה הוא מרגיש? מתאמץ יותר מדי, לא מתאמץ יותר מדי? כששואלים אותו בנושא הלימודים ועול הלימודים, האם זה מבחינתו הוא נכנס לנועם עול התורה והמצוות, או נכנס לעול תורה ומצוות?
זה עול, לא נועם.
יפה.
אני מנסה לרמת אותו ביהדות ובתורה, אבל אשתי קצת יותר מדי, הוא צריך לקבל בבחינה מאה, וללכת שמישהו ילמד איתו גם בלילה, יותר דוחף אותו יותר קצת ממה שאני חושב שהוא מסוגל.
כן. מה
אני מפחד שהוא יקבל את ה...
תראה, זה מורכב.
הוא לא ייהנה מזה.
תראה, זה הפחד שהילד לא ייהנה כאשר מעמיסים עליו, ובוודאי הוא ידוע ומובן. יחד עם זאת, אני לא אומר במקרה שלך, ואני כן אומר באופן כללי, חשוב לדעת שיש ילדים שדווקא כאשר מאתגרים אותם אז, הם הרבה יותר נבנים מכיוון שהם מרגישים חשובים, מרקיעים, ויש ציפיות מהם, ואז זה עוזר להם. אבל כמובן, אני מדבר באופן כללי, כל מקרה לגופו, יש נערים שיותר קל להם בצורה הזו, ונערים שיותר קל להם בצורה הזו, ויש כאלה שצריך את האיזון ואת הגיוון. השאלה היא עכשיו, נגיד אנחנו נאמר איזושהי מסקנה מסוימת, כדאי לילד להקיע עליו או כדאי להקשות עליו, נשאל את האנשי החינוך שהם איתו במהלך היום, המלמד שלו, מי שנמצא איתו במהלך היום, אבל אנחנו עכשיו נבדוק את זה, אבל השאלה היא, נגיד שאנחנו נגיד שצריך להוריד את העול, האם אשתך תשמע?
לא.
אז זה לא, אז השאלה היא, אני לא יודע אם זו השאלה, כי מה שנגיד זה לא כל כך מה שמשנה עכשיו.
זה גם שעניין שיש לו בית, אבל יש לך מורכב מסוים, אז אני פחות, אני הייתי רוצה שהילד לא, הוא לא רק בן 13, לתת לו כמו לחיים שלו, שיתפתח. למה בגיל צעיר כזה, למה שיהיה לו קצת קושי? הקושי זה טוב בצד אחד.
תראה.
אבל הוא גם צריך לענות ממה שהוא עושה.
כן.
כל ילד לפי ההרגלים שלו, לפי הזה. אני, זה מה ש... זה רק אני מפחד שהאם נותנים הרבה עול, אז
מובן.
שורפים את זה, לא נותנים לו להתפתח.
תראה, שורפים לא, אבל לפעמים. תראה, קודם כל חשוב הדעת שלא כל מי שמאמיסים עליו הוא תמיד מגיע למקום קיצוני כל כך, אבל אני מבין מה שאתה אומר, ואני כן רוצה להתייחס דווקא זה בית הזוגי. אז יכול להיות שהיות שאתה חושב צד אחד ואשתך חושבת צד אחר, ומה שהכי טוב לילד בכל אופן לא נוכל לדעת בסגנון התקשורת שאנחנו כעת מנהלים בו את התקשורת, אז מה שאנחנו כן צריכים לדעת זה איך אנחנו מנהלים עכשיו את החזית האחידה שלנו ההורים מול הילד. מה זה אומר? אני, מה שאני אמליץ זה שתאמר לאשתך משהו בסגנון הזה. תאמר, תראי, יש בינינו הבדלים, נקודה. הבדלים יש בינינו. את חושבת שצריך יותר, אל תאמר להלחיץ. תאמר, את רוצה יותר לקדם אותו, את רוצה שיגיע ליותר תוצאות והישגים. אל תתמקד בצד השלילי שבדבר, כי היא לא רואה את הצד השלילי, וכאשר אתה תאמר את הצד השלילי, היא תגיד לך מה פתאום לחץ, ואתה רגיש מדי או דברים כאלה. אל תתמקד בצד השלילי, תתמקד בצד החיובי שמה היא אומרת. היא אומרת, את תאמר לה משהו כזה, אני יודע שאת רוצה שהילד יגיע לתוצאות, להישגים, ללימודים, לרמה גבוהה, נהדר. אני מבחינתי מפחד מזה, ואני רוצה שהוא ירגיש יותר תחושה של, הוא בגיל הנעורים, שירגיש יותר טוב, יוכל לשחק, להשתעשע, להיות עם חברים, שיחווה חוויות שהוא לא יחווה אותם, כאשר הוא יהיה בן 20-25. אז זהו, זה קודם כל נקודת הפתיחה שבינינו. תמשיך ותאמר לה, עד היום ניסיתי לשכנע אותך בדרך שלי. עד היום ניסית את לשכנע אותי בדרך שלך. לא הצלחנו לשכנע אחד השני. לגיטימי שננסה לשכנע אחד השני. אבל לא לגיטימי שאם לא הצלחנו לשכנע אחד את השני, נמשיך לנסות לשכנע אחד השני. ולכן, מה אנחנו עושים עכשיו? עכשיו, בוא נגיד, זהו. זה הבדלי האופי, הגישה ודרכי החינוך שיש בינינו. כעת, בואי נעשה משהו כזה. בואי נעשה איזושהי פשרה מסוימת. בוא נמצא זמנים שבהם הילד, כן, גם כאשר הוא ילמד עד שעות מאוחרות, אני איתך ואני תומך בך. אבל גם נמצא זמנים, ימים בשבוע שבהם הוא חוזר הביתה, והוא יותר משתעשע, והוא צוחק, והוא שמח, ובזמנים האלה, את איתי ב-100% מצוחקים איתו ומשתעשעים איתו, נותנים לו להשתעשע, מבלי לעשות לו רגשות אשמה, למה אתה לא לומד? למה אתה עכשיו מתעסק בשטויות? כלומר, אנחנו נעשה איזושהי פשרה מסוימת. ולמה אני אומר שכדאי לך ללכת על הכיוון הזה? מכיוון שכבר אמרת שלשכנע את אשתך, במה שאתה אומר בכל אופן לא תצליח כנראה. היא בדעה שלה ואתה בדעה שלך. לילד, עצם זה שיש חזית אחידה אצל ההורים מול הילד, זה כבר מחזק את הילד. כי כיום, מה קורה? הילד, הוא יודע שאמא שלו מצפה ממנו א', והוא יודע שיכול לקבל הקלות אצל אבא שלו. זה יוצר תחושה לא נעימה אצל הילד, וזה גם יוצר יותר הקצנה מצד שני ההורים. כי כל אחד רוצה להוכיח, הדרך שלי היא הנכונה, ולכן הוא ילחץ על הגז יותר בכיוון שלו, בדרך שלו. ולכן בשביל למנוע את זה, מה שאני ממליץ לכם בשלב הזה, תלכו על א', הכרת המציאות וההבדלים באופי, בגישה ובדרכי החינוך, ודבר שני, מהמקום הזה לעשות פשרה, אבל הפשרה היא ששניכם, כל אחד תומך בצד של השני. כמה זמן תעשו את זה? תנסו לעשות את זה חודש אחד. אחרי חודש תעצרו. ותגידו, טוב, בוא נעשה עכשיו חשבון. היה טוב, לא היה טוב. אולי באמת גם אתה תגיע למסקנה שאפשר להוסיף לו עוד שעה, שעתיים, כי הוא חכם, פיקח, ודווקא כדאי נצל את זה. אולי אשתך תגיע למסקנה, האמת שכשהורדנו קצת זמן, אז דווקא גם משהו למד, זה היה יותר בשמחה. בליל שבת או ביום שבת, הוא אמר על שולחן שבת דבר תורה, וזה נעשה עם מקום של יותר מרץ. אז, אחרי חודש, אתם תוכלו לבחון את השינוי שעשיתם. אבל בינתיים, אתם לא יכולים לבחון את מה שאתם עשיתם, את מה שאתם עושים. ולמה? כי כשבני הזוג נמצאים במאבקי כוחות, מי צודק, כמה צודק, איך צודק, אנחנו לא יכולים לבחון את טובת הילד. אנחנו לא יכולים לבחון בשלב הזה מה הדבר הכי נכון מבחינתו. מדוע? מכיוון שאנחנו עסוקים בשכנוע. וזה מובן, אתה רוצה את טובת הילד שלך, ורעייתך הוא רוצה את טובת הילד שלך ושלה כמובן. אז המקום הזה, אנחנו יותר ויותר מקובעים בגישה של כל אחד מאיתנו. מה שיקרה הוא שזה יכול להימשך ככה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, ואז אנחנו נכנסים אל תוך מערכת של יותר מדי מאבקי כוחות, והילד באמצע חלילה גם כן יכול להיפגע. לכן יהיה עדיף לילד שתיצרו מערכת של חזית אחידה, כמו שאמרנו, וכל אחד יתמוך בשני באיזושהי פשרה מסוימת. תעשו את זה חודש, תנסו בכל אופן, חודש בלב שלם. אחרי חודש תעצרו, תבחינו מה היה, איך היה, אחר כך תחליטו. אולי כדאי עוד חודש, אולי עוד שבועיים, אולי לשנות קצת, אחר כך תוכלו לבחון את זה מחדש. אבל מה שבטוח הוא, לא כדאי להמשיך ולהתווכח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם סביב הנקודה הזו. אם והיה, וגם את זה אשתך הייתה אומרת שהיא לא מסכימה, הייתי אמליץ לך ללכת עדיין. אם והיה וחלילה זה לא פוגע בילד ברמה קיצונית וקשה, ממליץ לך עדיין, כן, ללכת עם אשתך, אפילו שאולי זה לא צודק מבחינה חינוכית, כי זה יותר מדי מעמיס על הילד, אבל כן, ללכת עם אשתך, קצת יותר ממה שאתה יכול או מרגיש שאתה יכול, לך תנסה קצת להיות איתה יותר בגישה שלה, ואז מדי פעם כאשר אתה עם הילד, ימי שישי, שבת, אם יכול, אז תפרגן, תצחק, תשמח איתו וכדומה, אם זה אפשרי כמובן. אבל העיקרון הוא, אם אנחנו עומדים מול בחירה, האם לבחור את החזית האחידה של ההורים, או להיאבק למען הילד, המאבק למען הילד על חשבון שלום הבית, הוא עתיד לפגוע גם בשלום בית וגם בילד עצמו. בסדר? סליחה, אני לא שמעתי, סליחה. מה אתה אומר?
מה דעת הרב שילד בר מצווה לומד עם מישהו שילמד אותו בלילה?
מה הבעיה יכולה להיות אם הוא לומד איתו בלילה?
אבל זה זמן של הילד, הוא בחדר עד שש.
האם אני חושב שזה עומס או לא עומס? אז אתה מחזיר אותי לשאלה הראשונה. אני חושב, סבירות רבה שזה כן עומס, סבירות רבה שזה יותר מדי. באופן כללי זה יותר מדי. האם אין ילדים שעושים את זה? יש ילדים שעושים את זה. יש ילדים שגם כן מאוד אוהבים לעשות את זה. גם בגיל 13. האם זה טוב או לא טוב? ברמת העיקרון ודאי, שלא טוב להעמיס על הילדים. אבל אנחנו חוזרים לו אלה, וזה לא, אם אני אבין אותך נכון, לא זו השאלה.
אבל זה ככה התחיל מזה.
כן, אבל ההתמודדות
שילמד ביום, לא בלילה, זה הזמן שלו.
אני מבין את הגישה שלך, ואני רק אומר שלא זה הנושא, אז לא זה הנושא, כי הנושא הוא לא עכשיו לבחון האם הילד יכול או לא יכול, מכיוון שאני משער שאם אשתך הייתה, כי אני הייתה מסבירה למה הבן שלך הוא כן יכול ללמוד גם בלילה. אני לא מצדיק לא את הצד הזה ולא את הצד הזה, אני רק אומר שאני משער שלכל אחד יש את ה... את הגישה שלו.
אני רק מסתכל לא בצד שלי, מצד של הילד, מה טוב לו, אני רואה.
מה טוב לילד? אני אומר, מה שטוב לילד, יכול להיות שטוב לילד לא ללמוד, גם מתי שהוא חוזר בשעה 6, להמשיך ללמוד עוד. נכון, יכול שזה לא טוב. רק אני אומר, השאלה אם זה אפשרי לנטרל את הלא טוב הזה. גם אם והיה, ונגיע למסקנה שזה לא טוב, האם יש עם מי לדבר? האם אנחנו יכולים להגיע להסכמה, או ששמע הצד השני במשפחה, הבעל או האישה, המקרה הזה האישה, היא גם כן בטוחה שזה הכי טוב למענו. אם והיה, לכן אני אמיץ לכם, תעשה מה שאמרתי לכם עכשיו, איזשהו פרק מסוים, פרק זמן מסוים של חודש. תנסו, אתה תלך קצת לכיוון שלה, היא תלך קצת לכיוון שלך, תתנסו בזה חודש. לפחות להרגיע את הרוחות בהקשר הזה, את מאבקי הכחות סביב הנקודה הזו. ואז יהיה לכם קל יותר גם כן לגשת אל הנקודה הזו בצורה יותר עניינית. היום קשה לגשת בצורה עניינית. כי גם אם עכשיו אני או מישהו אחר יבוא יגיד לכם כן טוב לילד או לא טוב לילד, עדיין כל אחד מהצדדים יאמין שמה טוב או לא טוב לילד.
כן, הבנתי. אוקיי. תודה רבה כל
אוהב. בבקשה, שיהיה בשורות טובות ובעזרת השם שהילד יגדל להיות תלמיד חכם בעזרת השם. אנחנו נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע החייאה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס?
כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה, חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ. חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666 08-97-44-666.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
המע"מ נעלם! בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ. עד ראש חודש אדר בכל סניפי הרשת.
בטרקלין חשמל כהלכה.
עכשיו במחסני חשמל. לד 50 אינץ' לסלון ב-1390 שקלים. ובנוסף, מחירת מזגנים מטורפת של אלקטרה, טורנדו ועוד. החל מ-980 שקלים. רק עכשיו ורק במחסני חשמל.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מה מצחיק?
המחיר.
בחיוך, הרשת המתקדמת להשתלת שיניים, תגלו שלא צריך להיות עשיר כדי לחיי חיוך של מיליון דולר. לפגישת אבחון חינם בלי התחייבות, חייגו כוכבית 2244.
המע"מ נעלם! בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ. עד ראש חודש אדר בכל סניפי הרשת.
בטרקלין חשמל כהלכה.
אתם מכירים אותו מהרדיו כמשמח הלבבות.
שלום לכם מאזינינו וברוכים הבאים לטובים השניים.
אבל במוצא שקרוב הוא מגיע בחובעו השני. אלעד כהן ותזמורתו המלאה בהופעת ראש חודש אדר מקפיצה ומיוחדת. מוצא שחי עם מנחם טוקר. מוצא שבעשר, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב, שמשמריך חזק וברוך על התוכנית.
אמן, ברוכים תהיו.
אמן. כבוד הרב, התייעץ עם הרב, איך לעזור לחבר. מדובר על זוג שהם עובדים, והאישה היא אישה שלא דורשת לעצמה כמעט שום דבר, רק הבעל היא טוענת שהוא לא מוכיר, לא מעריך, לא אומר תודה למה שהיא וההורים שלה הם
נותנים לו.
משקיעים.
כן.
כן, בדיוק. זה מדובר קודם כל בדירה שהם קנו, וקנו להם, ויש עוד עזרה מהצד. וכשהיא מעירה לו, אז הוא נפגע.
כאשר היא מעירה לו, מה? כאשר היא מעירה לו, למה אתה לא מכבד, למה אתה לא מעריך? זה מה שהיא מעירה לו?
זה מה ש... אולי יש עוד. אבל זה מה שידוע לי. הוא נפגע. כן? כלומר, הוא מקבל את זה בתור, הוא טיפוס, כמו שהרב אמר בתחילת התוכנית, קר. מה שנקרא קצת אדיש וקר. והם אומרים שהוא לא קיבל בבית, כן? מהבית הוא לא קיבל את החום, את ה... מה שבדרך כלל מקבלים. עכשיו, הוא מודה בזה גם. כן. הוא מודה בזה.
מודה במה? בזה שלא קיבל חום בבית?
לא, הוא מודה שכביכול הוא לא...
מכבד, מעריך.
כן, כן, כן.
טוב.
עכשיו, השאלה הרבה, האם הספרים, למשל, הספר של הרב שלום ארוש, שיש ספר לגברים בלבד, כלומר, מה האדם צריך לכבד את האישה, או, כן, האם זה יכול לעזור לו? שנית, אם הרב יוכל לומר איזה טיפים, איך אפשר ל... איך הוא יכול להתמודד עם הבעיה שלו?
הוא רוצה להתמודד עם הבעיה?
הוא רוצה כי זה כבר מספר שנים
שמפריע לו.
שכבר האישה, כלומר, הם כמו עשו אולטימטום לגירושים.
טוב, אז תראה, קודם כל לגבי קריאת ספרות, אם והיה ויש ספרים ויש בהם הרבה מקורות חז"ל שיכולים לעזור, לחזק ולכוון את האדם, אז אם זה יכול לעזור, ודאי שיכול לעזור. השאלה אם זה יכול לעזור או לא יכול לעזור, היא לא שאלה שצריך לנחש, פשוט שיקרא ויראה. אם זה עוזר, לא מצוין. אם זה לא עזר, זה חלילה לא מטיל פגם בספר, זה כנראה יש משהו נוסף שלאו דווקא שהוא מצא את התשובה בתוך הספר, אולי הוא לא שם לב למה שהיה כתוב בתוך הספר, או אולי הספר יתייחס למשהו אחד והוא זקוק למענה במשהו אחר. אז לגבי אם לקרוא ספר שנראה שיכול לעזור, נקרא, נראה, ואז נראה אם זה עוזר או לא עוזר. לגבי השאלה השנייה, איך אנחנו יכולים לעזור לו באופן כללי, יותר להחמיא, לפרגן, חשוב, כן, חשוב לראות, יכול להיות שהוא, כמו שאתה אומר, הוא אומר, אם ואני גדלתי בבית כזה, אז לפרגן זה מורר איזושהי לפעמים תחושה של קצת חשש, קצת פחד. יש לפעמים לאנשים, זה נשמע אולי קצת משונה, אבל יש לאנשים טיפה איזשהו חשש או פחד לפרגן. למה? כי, רגע, מה עושים אחרי שאני מפרגן? אני אומר מילה טובה. מה עושים לאחר מכן? הם לא יודעים מה עושים לאחר מכן. הם כל כך לא רגילים לפרגן, שהם יודעים שצריך להגיד, כן, תודה, הארוחה הייתה טעימה. אבל גם אנחנו לפעמים מעצמנו יודעים שאם אנחנו מפרגנים למישהו, לאחר מכן יש איזשהו רגע של שקט, ולא אתם יודעים מה לעשות לאחר מכן. כשאנחנו מפרגנים, מפרגנים לנו, כשאדם מתרגל לפרגן, אז זה פחות נמצא, אבל בזמנים שהוא לא כל כך רגיל לזה, אז יש איזושהי תחושה של נעימות, והוא עדיין אולי אפילו חושש מהמקום הזה, הוא לא רגיל למקום הזה. אפשר גם כן לחזק את זה, שהוא לא ראה את זה בבית שלו וכדומה. אם והיה והוא באמת רוצה לעבוד על הנקודה הזו, אם הוא ער לנקודה הזו ורוצה לעבוד על הנקודה הזו, אז אפשר לפרגן, אבל אני לא חושב שהוא יצליח כל כך להתחיל מהפרגונים, ואת אחת ברמה הגבוהה שזה אומר לפרגן לאשתו. ילוד גם טיפה קשה בשלב הזה להחמיא ולפרגן לאשתו, מכיוון שזה כבר נושא שהם רבו עליו יותר מדי. מה שכן אפשר בשלב הזה, זה אולי להתחיל עם רמות פרגון שהם לילדים יותר קטנים, לבני משפחה שהם יותר קטנים, לאט לאט מקומות שהוא פחות ירגיש מאוים. ואז לאט לאט מהמקום הזה להתנסות, לחוות, לראות, ולאט לאט להגיע גם כן אל תוך המערכת שהיא יותר מערכת הנישואים. אפשר גם כן שיהיה בכתב.
עוד הרב, מה שהרב אמר להתחיל עם רמת פרגון מילדים, הרב יכול להסביר מה הכוונה?
לדוגמה, הוא רואה ילד והוא תפיחה על השכם ומעודד אותו, מחזק אותו בסתם דברים אחרים. עצם זה שהוא פונה אליו עם מקום של מקום חיובי, מילה טובה, פרגון, זו הכוונה. זה בהקשר הזה, וכך לאט לאט יותר ויותר נסות לראות איך הוא משדר יותר ויותר מילים של חיבה, עידוד, פרגון. הוא יכול גם כן להתחיל לבטא את הערכה שלו, ויש הרבה שעושים את זה. יש הרבה אנשים שאת הערכה שלהם הם לא יודעים לבטא במילים. הם מבטאים בעצם זה שהם בקשר, באכפתיות, ברגישות, בהבנה, בהקשבה, בהתעניינות. יש הרבה בני אדם שהם לא יודעים להחמיא. לא כל מי שלא יודע להחמיא נגזר עליו שלא בנוי למערכת הנישואים. הוא פשוט כן מעריך. הערכה שלו היא פשוט לא באה ידי ביטוי בפרגון. היא באה ידי ביטוי אדומה בעזרה. עצם זה שהוא עוזר, עצם זה שהוא מתעניין, עצם זה שהוא מקשיב. מבחינתו הוא עושה זה גם כן לפעמים בצורה שהיא מעבר לאנשים רגילים. הוא משקיע יותר בבן או בת הזוג. הוא מתאמץ יותר להקשיב, הוא מתאמץ יותר להיות במקום שתומך, עוזר וכדומה. כלומר, מערכת הקשרים עצמה, לפעמים זה בא ידי איזושהי, אמנם זה חסך כאן, אבל זה איזשהו יתרון במקומות אחרים. אני לא אומר שזה מומלץ או לא מומלץ, אני רק אומר שזה לא הכרח שיהיה. זה ודאי טוב, ודאי יעיל, ודאי איכותי, אבל זה לא אומר שנגזר גזר דין לבני הזוג אלה שהם לא יכולים לחיות יחד בגלל חוסר הפרגון. אם ואבי מרגישה שזה מהותי מבחינת האזינה, אנחנו צריכים להביא גם כן כלים איך אפשר לעזור לו, כמו שהבאנו עכשיו. הוא יכול גם כן בכתב מדי פעם, הוא יכול גם כן בצורה שהיא קצת עקיפה, כלומר עקיפה הכוונה היא לא להחמיא ולפרגן לה באופן ישיר, אלא גם כן בצורה עקיפה. להתחיל מהרמות החלשות. אני פשוט...
מתנות, זה גם...
ועדיין, תראה, כל מעשה טוב הוא ודאי יכול להיות חיובי. המדד בסוף זה לא השיחה שלנו, זה מה התגובה של האישה. בסדר, אנחנו רק צריכים לסיים, כי אנחנו תכף צריכים לסיים, יש לנו כמה דקות צורות. בסדר, שיהיה בעזרת השם בהצלחה. תזכו לעשות, וכל הכבוד שדאגתם לו. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
היא ממש מועילה ומענה, ואנחנו לומדים מזה הרבה הרבה דברים.
תודה רבה.
ורציתי רק להגיד איזה משהו, איזה עצה קטנה. אני חמה, יש לי חתנים, וקלות גם, ולאחרונה חתן אחד, אני לא יודעת מה קרה, והוא פגש אותי באיזה גינה ציבורית, והתנהג אליי מאוד מאוד יפה. יש לו משהו עליי.
כן.
אבל הסברתי לו באיזה שלב, אמרתי לו, הוא יודע מה מומי, איך ה... כאילו מה הקו שלי, וכנראה לא מסכן בעיניו.
כן.
ואז הוא תפס אותי באיזה גינה, והתנהג אליי מאוד מאוד יפה. אז איך אני אמורה להתנהג ולקבל את הדבר הזה?
איך את אמורה לקבל התנהגות שהיא מבחינתך היא חצתה גבול ביחס בין חמות לבין חתן? לדעתי כן. קודם כל הגבול הוא יתחיל בכך שתתחילו את, ואם זה רלוונטי ונצרח גם כן בעלך, בשיחה, שיחת הצרה, הצרת גבולות, שמה הגבולות שלכם מבחינתכם, שאתם לא מעוינים שדבר כזה יהיה, איך הוא ישש, מה שקרה? אני לא יודע בדיוק מה הוא יגיד, ואני לא יודע מאיזה מקום זה בא, ואני משער שגם הוא יש לו איזושהי הרגשת תסכול, או משהו שיש לו גם כן, ולכן יהיה חשוב את השיחה הזו לבצע משהו בסגנון של, זה הגבול שלנו, אנחנו לא מוכנים שדבר כזה יחזור עצמו, אבל יחד עם זאת, יהיה חשוב גם כן לשאול אותו, אם והיה ואמרת, עשית, פעלת בצורה כזו, משהו מפריע לך, משהו מטריד אותך,
אז זהו, אז אני עברתי מסר עם איזה אישיות ציבורית אליו.
עדיף, אני לא יודע מקרה להשאירו.
הוא מתעלם מזה כביכול.
אני לא יודע אם כדאי במקרה הזה לערב אדם אחר, כי זה מחליש אותך. ברגע שאת מערבת מישהו אחר, את כאילו אומרת, לי אין לי סיכוי להציב לך גבולות. אני אביא את כל העולם, אבל אני לא. ובסוף, מי שחיה איתו בתוך המערכת המשפחתית הרחבה יותר, זו את. ולכן ההמלצה שלי שאת עשית השיחה הזו, ולא על ידי מישהו אחר, על מנת שאת הגבול הוא יקבל מהאדם החזק ביותר, זו את. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לזאב סגל, דוד זרובבל, לכם המאזינים, היו ברוכים.
מצוקת הדיור הקשה במגזר החרדי עולה על השולחן.
מתחתנים 7,300 זוגות בשנה כנרבו. צריך עיר אלעד חדשה בכל שנה.
אנחנו רוצים שהמשפחות והזוגות הצעירים כבר עכשיו ידעו שיש להם אופק.
בעוד כעשור נמנה כרבע מיליון תושבים ונהיה העיר החמישית בגודלה.
1,350,000 דירת 3 חדרים 70 מטר. נו, זה פתרון לציבור שלנו.
שידור הפאנל המיוחד בהשתתפות ראשי הערים החרדיות בהנחיית יעקב ריבלין ואבי בלום. יום חמישי, 10 בלילה, רק כאן בקול חי.
הצילו! הוא לא נושם!
מה תעשה עד שמגיע אמבולנס? תבצע אחיה? תצעק עוד? תסתכל עליו גוסס? כל מה שאתה צריך לזכור בזמן אירוע חירום רפואי הוא 1221. מספר הטלפון של איחוד הצלה. אלפי המתנדבים של איחוד הצלה הם אזרחים בעלי הכשרה רפואית העסוקים בשגרת יומם עד שהם נזעקים להציל חיים. 3 דקות בממוצע והמתנדבים אצלך. 1221. תצליח לזכור?
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו במחסני חשמל, מכונת כביסה ב-790 שקלים, מיקרוגל ב-149 שקלים, אוזניות ב-10 שקלים. רק עכשיו ורק במחסני חשמל.
לכל המאזינים, סליחה, לכל המאזינים היקרים, ערב שבת שלום.
בכל ערב שבת שומעים אנו את הרב חנוך גברד. מהיום נוכל ליהנות מהגיגיו גם בשבת. סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל, ועכשיו במבצע 22 כרכים על פי סדר התלמוד הבבלי, בשפה קולחת וברורה, חינוך, השקפה, מידות טובות ודרך ארץ. חובה בכל בית. להזמנות חייגו עכשיו 08-97-44-666 08-97-44-666.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
מה מצחיק?
המחיר.
בחיוך, הרשת המתקדמת להשתלת שיניים, תגלו שלא צריך להיות עשיר כדי לחיה חיוך של מיליון דולר. לפגישת אבחון חינם בלי התחייבות, חייגו כוכבית 2244.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
המע"מ נעלם! בטרקלין חשמל כהלכה. כן, אלפי מוצרים של המותגים הכי גדולים בהנחה בגובה המע"מ. עד ראש חודש אדר בכל סניפי הרשת.
טרקלין חשמל כהלכה.
אתה רוצה להעביר שיח מסוים בבית כנסת, בבית, בכולל, אל תגידו מה רבי או מה רבא וישר תתקלם את התכנים. אתה חייב לייצר עניין, במשלים, עם דוגמאות.
לראשונה בשידור, המרצה, הסודות שיהפכו כל דרשה לנאום בלתי נשכח. הרב אליעזר איזיקוביץ', הרב דוקטור דניאל נשיא ובחירי המרצים של ערכים בסדרת תוכניות מרתקת על אומנות הדיבור בציבור. ובפרק הבא, איך משלבים בהרצאה הומור, סיפורים ודוגמאות. דוגמאות. המרצה, יום ראשון 10 בלילה, כאן בקול חי.
קול חי תמיד מדבר אליי, קול חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
חדשות קול חי.
השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הוועדה לבחירת שופטי בית המשפט העליון הודיע ערב על בחירתם של ארבעה שופטים חדשים. הדוקטור דוד מין, שהיה שופט מחוזי בירושלים, שופטת המחוזי בחיפה יעל וילנר, מי שהיה נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה יוסף